בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על הצורך להתגבר על החולשות ואיך אנחנו מיישמים את מידת הזריזות. היום אנחנו נדבר על ההתחלה וההתמדה במידת הזריזות. יש שני חלקים, אומר הרמח"ל, למידת הזריזות. האחד, קודם התחלת המעשה. כלומר, לפני שאנחנו עושים את המעשה עצמו, זה החלק הראשון למידת הזריזות. אז במי מדובר? דבר כאשר עולה במחשבה שלך לעשות מעשה טוב, מעשה מצווה. ואז במקרה כזה, אל תשתהה, אלא יזדרז לעשותו מיד. למה? אנחנו לומדים את זה ממאמר חז"ל, זריזים מקדימים למצוות. או כמו שכתוב במשנה, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, ואפילו בשבת. מה הבעיה אפילו בשבת? מה המיוחד בשבת? שכתוב ירוץ, אנחנו יודעים שבשבת אסור לפסוע פסיעה גסה. אבל אם זה לדבר מצווה מותר, לכן מותר למשל לרוץ לבית הכנסת. או מאמר נוסף של חז"ל, מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. אמרתי פעם, מה פירוש אל תחמיצנה? אל תעשו אותה חמוץ, כי הם משאירים דברים בחוץ, עושים אותם ולא שמים אותם במקרר, או לא מטפלים בהם כראוי, מחמיצים, מקלקלים. החלק השני של הזריזות הוא, אחרי שכבר חשבתי, ואני מתחיל לעשות מעשה מצווה או מעשה טוב, לא להפסיק באמצע, אלא להמשיך ולמהר ולהשלים את המעשה הטוב. על זה אמרו חכמים שאין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. כלומר, מתי נקראת המצווה על שם העושה? רק כאשר הוא מסיים אותה, נכון? יש כאלה שיש להם חלק אחד מחלקי הזריזות וחסר להם את החלק השני. יש כאלה שההתחלה תמיד קשה להם, ולפני שהם מתחילים איזה דבר הם מושכים את הזמן ודוחים את ההתחלה. היום, אחרי צהריים, בערב, מחר, עוד שבוע, עוד ועוד. אבל כאשר סוף סוף הם מתחילים, קל להם להמשיך. והם שוקעים בעניין וממשיכים בו עד השלמתו. זה יכול להיות בלימודים, זה יכול להיות בשיעורי בית, זה יכול להיות בדיאטה, זה יכול להיות בכל דבר. קשה להכין, אבל אחר ההתחלה, קל להמשיך. יש כאלה שיש להם תכונה הפוכה. קל להם להתחיל ללמוד. קל להם להתחיל מעשה טוב, אבל חסר להם משהו. אין להם סבלנות להמשיך. הם מתעייפים מהר, מפסיקים באמצע, מסיחים את הדעת, ולא מצליחים אף פעם לעשות דבר בשלמות מתחילתו ועד סופו. אין להם כוח וריכוז והתמדה. אין להם כוח. יש כאלה שקשה להם הכל. קשה להם להתחיל, ותמיד הם דוחים את ההתחלה. ואחרי שהתחילו, קשה להם להמשיך ולגמור. אדם צריך להכיר את התכונות שלו, להכיר את המעלות שלו, את החולשות שלו. למה? בשביל מה? כדי שיוכל לחזק את עצמו, לחזק את המעלות שלו ולתקן את החולשות שלו. אפשר לשנות ואפשר להתגבר על חולשות. אפשר לפתח את מידת הזריזות ולהתגבר על תכונות העצלות, וזאת על ידי החלטה חזקה קודם כל, ואחר כך תרגול. תרגול לעשות דברים טובים בזריזות, בקצב, במהירות. מצאנו את זה אצל אברהם אבינו. ואברהם אבינו בספר בראשית, כאשר באו אליו אורחים, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, יום השלישי לברית המילה שלו, זה היום שבו חז"ל אומרים שהכאב הוא הגדול ביותר. ולא משנה, באותו רגע הוא שוכח מהכאבים ומכל מה שיש לו. וימהר אברהם אהלה אל שרה, ויאמר מהרי שלוש שאים כמחסולת, לושי ועשי עוגות. שימו לב מה, מה, מה הוא אומר לה, מהרי, מהר, לא להתמהמה. ואל הבקר רק אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. הוא משתף פה את כל מי שנמצא סביבו במידת הזריזות, העשייה, טוב, מהר, עכשיו, תסיים. הכל בזריזות, הכל במהירות, בקצב, לקיים מצוות הכנסת אורחים, בכל השלמות שאפשר. אברהם ממהר, רק מזרז גם את האחרים למהר. אותו דבר אנחנו מוצאים על אצל רבקה. כאשר אליעזר עבד אברהם עומד על הבאר, הוא מבקש ממנה, גמיעין עם המעט מים מקדך, כתוב מיד אחרי זה, ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקל. ותמהר ותער כדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר. את הכל היא עשתה למהירות, בריצה. נכון, היא שונה, נכון, יפה. אברהם באמת משפיע על סביבתו ורבקה לא. ורצו לזכור שאברהם אבינו, בתור אבי המשפחה, יש לו משימה, לחנך. רבקה אין לה משימה לחנך. היא עסוקה היא במצווה שלה שנקראתה לידיה, ומצווה שבא לידה היא לא החמיצה. כאשר האדם מתלהב מאיזה דבר, הוא שמח לעשות אותו, הוא רוצה את הדבר בזריזות, בקטב, בלי שאיות. ההתלהבות מביאה לידי זריזות, וגם להפך. זריזות מביאה לידי התלהבות. ומשני כלים שמשלימים זה את זה, כאשר אדם עושה את מעשיו בזריזות, במהירות, ומביא אותו להתלהבות, להתלהטות פנימית, ומתוך הזריזות החיצונית מתגבר בו גם החשק והרצון הפנימי. וכן, לעומת הזריזות למצוות ולמעשים טובים, יש אויב גדול. האויב הגדול נקרא בשם עצלות, אהבת המנוחה, הפינוק, אהבת תענוג, תענוגים. אדם כזה שאוהב לישון בלי להגבלת זמן, ישנוני, בשלווה, בלי לחץ, בוודאי שקשה לו להשכים קום לתפילה ולעבודה. מי שמתרגל לכך אינו אדון לעצמו, ואפילו כאשר ירצה לקום משכים בבוקר הוא מתקשה, כי הרצון שלו כבול בעזיקים של ההרגל. ההרגל, ההרגל הפך להיות טבע שני. הרגל לישון במנוחה, לכל עול, נעשה אצלו טבע שקשה להשתחרר ממנו. ומי שאוהב לאכול את אכילותיו בפינוק, בהידור, הוא מקדיש לזה תשומת לב רבה, שהארוחה תהיה מושלמת. בוודאי יהיה קשה לו לקצר את הסעודה בגלל תפילת מנחה בין הארבעים, או לצאת לדבר מצווה, תלמוד תורה או גמילות חסדים. אדם כזה שכל מגמת פניו לממש את עצמו, להתעלות, להתקדם, להתמלא, להשתלם, אדם אידיאליסטי ששואף לתרום ולעזור ולפעול לתיקון העולם, ששואף לעשות את רצון השם בלב שלם, חייב לסלק מעצמו את הנטיות שמעכבות את ההגשמה של השאיפות הללו. הוא צריך להשתחרר מפינוקים מיותרים, מאהבת שינה מופרזת, מהתעסקות מופרזת באכילה ושאר בילויים שמכלים את הזמן, ולפתח על ידי הרגל את הזריזות. אנחנו יודעים שבצבא יש אימונים, והאימונים חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב ושוב. וזה התפקיד שלהם, של האמונים הצבאיים, להרגיל את החייל להשכים קום, לפעול במהירות, בקצב, להסתפק במיעוט שינה, להזדרז בארוחות, לא למשוך, לא לבזבז זמן מיותר על כל מיני דברים צדדיים. זה להיות חייל מוכן וערוך לעמוד במשימות קרביות ולנצח. להיות מסוגל להתמודד עם מצבים קשים, מצבי לחץ, עייפות, קור, חום, לא להישבר. האימונים הצבאיים של היחידות הנבחרות מפתחים כוח רצון, כוח סבל, כוח העזה, קבלות תנועה, מיומנות. אז זה אמרו חכמים, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תשען ובתורה תאמן. זאת אומרת, לא לכתחילה, אם אתה כדי ללמוד תורה צריך להיות במצב כזה, אבל אם הגעת למצב כזה, לא להיות מפונק, להסתפק במועט. אלה תנאים הכרחיים לאדם ששואף לעשות רצון השם ולעבוד אותו בלב שלם. אנחנו יודעים שלמרות כל התנאים הקשים, למרות המאמץ האדיר שנדרש מחיילים ביחידות עילית, סיירות, טייסים, בכל זאת יש פנייה רבה של חיילים ליחידות האלה. היינו חושבים שיהיה פחות, שזה קשה, ואנשים יברחו מזה. להפך. למה? מפני שהסיפוק שיש מהתפקיד שווה את המאמץ. הכרת החשיבות של האתגר שיש לחיילים ביחידות עילית מצדיקה את הוויתורים שנדרשים מהם. כך צריך להיות גם עבודת האדם. לראות את עצמו בן לעם ישראל של יחידה אלוקית מיוחדת, נבחרת. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אנחנו יחידת העילית של הקדוש ברוך הוא. ולנו יש משימות מיוחדות מלאות אתגר וסיפוק. כל מצווה, כל מעשה טוב, יש להם משמעות הגדולה ועצומה. לכן, כל מאמץ וכל ויתור למען עבודת השם הגדולה הזו, כדאי. כל מאמץ לא מיותר, לא מופרז. ועל מנת לעמוד במשימות, צריך לפתח כוחות נפש מתאימים, זריזות, כוח רצון, כוח העזה, קלות תנועה. עכשיו אנחנו נבין את מה שאמרנו, ואז כנמר, קל כנשר, רק כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. כל החיות הללו הם מהירים, זריזי תנועה, ברגע שהם החליטו לקחת טרף, מיד, אין אצלם שאלות, הם חושבים יותר מדי, הם פועלים מיידית במהירות, בקצב, מסחרר, עד שמציגים את המטרה. יש דבר חשוב שנדע. יש מקרים שבהם האדם פוחד. אדם פוחד, הוא נעצר, הוא נבלם. פחד מביא לידי עצלות. זריזות במידה טובה, שכל אדם מעוניין בה. אחד הדברים שמפריעים למידה הזו, היא הפחד והמורה. מי שיש לו נטייה לפחד ולהתיירא מכל דבר, הנטייה הזו מונעת אותו מלעשות הרבה דברים טובים. פעם אחד מפחד מהקור הגדול, ולכן הוא נמנע מלצאת בחורף לעשות מצוות. פעם הוא מתיירא מהחום, אז בקיץ הוא לא הולך, פעם מהרוח, או ממחלות, נשאר כל מיני דגעים חד ושלום. כל הדגעים, כל הפחדים הללו, עוצרים אותו מלעשות את מה שמוטל עליו לעשות, מלעשות את מה שצריך וטוב לעשות. חכמים שיחסו לפחד, הם יחסו אותו אל החטאים. יש פסוק שאומר, פחדו בקיון מחטאים. החזה דאגה את מי? חנפים. אחד הגדולים, סיפרת הגמרא, שראה את המילו מפחד. מיד הוא אמר לו, חוטא אתה. החטאים שעשית גורמים לך לפחד. וזה נאמר, בטח בהשם, תעשה טוב. אם תעשה את זה, ממשיך הפסוק ואומר, שכון ארץ רועה אמונה. אז אולי נגיד, שמצאנו שחכמים חייבו בכל מקום שאדם ישמור את עצמו שמירה מעולה, ונשמרתם מאוד לנשותיכם, ולא יכניס עצמו לסכנה. כך כתוב לו, ונשמרתם מאוד, ולפתכם. ועוד אמרו רחמים, הכל בידי השמיים חוץ מצינים ופחים. כלומר, שצינים ופחים זה ביד אדם. אדם צריך להיזהר, להישמר מקור, חום, זה בידו. אם כן, מדוע אנחנו אומרים שהפחד הוא חטא? הרי התורה ציוותה את האדם להיזהר. נכון? למה אנחנו אומרים, אם אנחנו נזהרים, אנחנו פחדים, וזה מונע אותנו וגורם לנו להיות עצלים. נכון, שאלה יפה. אלא שיש פחד ויש פחד. יש יראה ראויה, יש יראה שטותית. יש ביטחון ויש הוללות. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל ישר. למה? כדי שינהיג את עצמו בדרך נכונה וישמר מהדברים המזיקים. ומי שלא נזהר ומפקיר את עצמו לסכנות, זה לא ביטחון, זה הפקירות. והוא חוטא ועושה נגד רצון הבורא, שציווה אותו לשמור את עצמו. נמצא שחוץ מהסכנה שעכשיו הוא נמצא בה, סכנה טבעית, הנה בגלל שלא נזהר הוא חוטא ומתחלל בנפשו גם. והחטא הזה עצמו מביאו להיענש. זה הפחד. שמירה מסכנות אמיתיות זו יראה שמבוססת על חוכמה, והיא כן ראויה. אז זה כתוב בפסוק, ערום רעה רעה, אדם חכם ראה את הרעה ונפטר, מתחבר ממנה, התרחק ממנה, ופתעים עברו ונענשו. אך היראה השוטה היא היראה המופרזת, כאשר האדם מוסיף שמירה על שמירה ויראה על יראה ומשמרת למשמרת. באופן כזה נגיע לביטול תורה וביטול עבודה. יש כלל שמבדיל בין שני הסוגי יראות פחדים הללו. חז"ל אמרו, במקום שהזק שכיח, כלומר שיש סכנה, שיש בעיה, וזה מצוי, יש להישמר. למשל, אם יש עכשיו הודעה על כך שהאוויר מזוהם, ומבקשים מאנשים שלא בריאים, שלא יצאו החוצה יותר מדי ברחוב, או שלא עשו פעילות גופנית שמצריכה נשימות עמוקות, כי הם חולים בבעיות ריאות ואחרות. אז אדם כזה שיצא בבית באותו זמן, ולא יוצא ממנו, הוא טיפש. זה יראה טיפשית. אבל אם הוא כן יוצא למה שהוא צריך, ומהר חוזר לביתו, אז זו יראה חכמה. במקום שלא ידוע על הזק, אתה הולך ברחוב, אתה לא יודע שום דבר, משהו מיוחד, לא צריך לירה. וזה לפחד. ואין לו לחכם, אלא מה שעיניו רואות. זה בדיוק הפסוק שאמרנו למעלה. ערום, חכם, ראה, מה הוא ראה? את הרעה, ונסתר. ערום זה הרחם, הוא ראה ממש את הרעה, ולכן הוא מסתתר. אבל כאשר לא רואים את הרעה, אין להסתתר. אין להסתתר ממה שיכול להיות, שאפשר שיקרה. לא צריכים לחשוש מחששות דמיוניים שאינם מציאותיים. זה מעניין ששלמה המלך קלה על הנקודה. הוא אומר שיש שבעה דברים בעצלן. אמור לעצל, הרי רבך בעיר, הרב שלך הגיע, לך לעיר ולמד תורה ממנו. מה הוא עונה להם? מצערי אני מן הארי בדרך, יש אריה בדרך, הוא עלול לטרוף אותי. אומרים לו, טוב, רבך בתוך המדינה, כלומר ממש פה על ידך, לך תלמד תורה ממנו. אמר להם, אני חושש, אולי האריה מסתובב ברחובות כאן. אומרים לו, הוא בתוך הבית שלך, בסלון. ממש, הוא עומד, לא בסלון, דרך בחצר, לידך. לך אליו. אומר להם, אם אני הולך אליו, הדלת בטח תהיה נעולה. אומרים לו, אבל הדלת פתוחה. ובסוף הוא לא יודע מה לענות להם. אז הוא אומר, לא, אני רוצה רק לישון. אז אני עייף, אני צריך לישון. ואז מתברר שלא היראה גרמה לו שיתעצל, אלא העצלות גרמה לו שיתיירק. לפעמים העצלות גורמת ליראה דמיונית, ולפעמים היראה הדמיונית גורמת לעצלות. כאשר האדם מסלק מעצמו את הפחד המופרז ומתמלא בביטחון בריא, הוא ניצל מאחד מגורמי העצלות, מאחד הדברים שמונעים את הזמיתות. אז זה אומר הפסוק, בטח בהשם, ועשה טוב. למעשה, צריכים להישמר ולהיזהר מדברים הידועים והמסוכנים. שאר הדברים צריך לפתוח בהשם ולעשות טוב. כמו שאמרנו, עשיית הטוב היא הזריזות. חשבת, קיבלת, כסה, סיים, והמצווה נקראת על שם גומרה.